שיעור לימי בין המצרים. איך אפשר להאמין שהכל לטובה?
לפני 100 שנים, בתקופה של הפרעות בקישינב, באוקראינה, שני חברים החליטו לעזוב את המולדת ולברוח. אחד ברח לאמריקה, אחד ברח לארץ. זה שנסע לאמריקה, זה היה בימים של המהפכה התעשייתית. הוא נכנס למפעל, התחיל לעבוד, התקדם לאט לאט, הפך לבעל בית בעצמו, הקים בית חרושת, אחר כך מפעל גדול, והתפתח שם בתעשייה של הטקסטיל, כמו שהיה אז. זה שנסע לארץ, התחיל לייבש ביצות, התחיל לסלול כבישים, עבד בעבודת כפיים קשה מאוד, וחי גם בתנאים קשים. יום אחד נזכר החבר באמריקה בחבר שלו בארץ, והוא נוסע לבקר אותו, הוא קונה כרטיס, יש לו כסף, באונייה, מגיע לנמל יפו, והחבר בארץ בא לקבל אותו, והם הולכים ביחד לכיוון הקיבוץ, איפה שגר אותו חבר. והוא מראה לו בדרך, כאן את הביצות האלה אני מייבש, את הכבישים האלה אני סולל, באדמה הזו אני עובד. והעשיר מזדעזע, הוא חושב על החיים הטובים שלו באמריקה, על המפעלים שהוא השאיר מאחריו, ותראה מה קרה מידיד נעורה ומה הוא מתעסק בעבודת כפיים. אז הוא אומר לו, איך אתה מסוגל? אז החבר הישראלי עונה בחלוציות, מה זאת אומרת? זה ארץ ישראל, אני סולל כבישים, אני מכשיר את הארץ, זה החלום של אבותינו, 2000 שנה חלמנו לחזור לכאן. מתקדמים הלאה, מגיעים לבית, והוא רואה איזה חורבה רעועה, איזה בית מעט ליפול, ושוב הוא שואל, איך אתה חי כאן? אז החבר אומר, מה זאת אומרת? זה בית בארץ ישראל, זה חלום חיים, והחדר שינה והמטבח, הכל רקוב והכל ישן. ושוב החבר אומר, בעיניי לישון בארץ ישראל זה כמו שיעקב אבינו ישן בהר המוריה, מה יש יותר טוב מזה? בשלב מסוים השיר כבר לא יכול יותר, והוא אומר לו ככה בעצב, אם זה כל כך טוב, למה זה כל כך רע? אנחנו מתחילים היום את ימי בין המצרים, את שלושת השבועות, והימים שאנחנו מתאבלים על חורבן הבית, על חורבן המקדש, והיום אנחנו בשיעור קצת נדבר על הנושא הזה, על השילוב בין הנחמה, על השילוב בין החורבן והנחמה בתורה של הרבי. הנקודה הראשונה, אם אנחנו זוכרים לפני כמה שנים שחווינו חוויה קשה של ההתנתקות מרצועת עזה, היה נושא שנידון בהרחבה במערכת הרבנית, במערכת הדתית, שאלת בתי הכנסת. מה לעשות עם בתי הכנסת? כשצה"ל יוצא מהרצועה, האם הוא יחריב את בתי הכנסת כמו שהוא יחריב את בתי התושבים, או שהמבנים יישארו על טילם. וההחלטה הייתה שהצבא לא ייגע במבנים. יוציאו מהם את הקישוטים, את ספרי הקודש, את הסידורים, את החומשים, את כל כמובן את ארונות הקודש, אבל במבנים עצמם, בקירות עצמם, צה"ל לא ייגע. מסיבה פשוטה, א', חילול השם. מה יאמרו הגויים בחוץ לארץ כשיראו יהודים מחריבים בתי כנסת? אבל מעבר לכך זה פשוט לאו. לא תעשו כן להשם אלוקיכם, לומדים מזה שאסור להחריב בתי מקדש, ואסור להחריב בתי כנסת ובתי מדרשות. אז זה לאו, ואם זה לאו, ואם זה איסור בתורה, אז צריך להימנע ממנו. ואכן כך היה שהמבנים של בתי הכנסת נשארו עומדים על טילם. אם הדברים אמורים ביחס לכל בית כנסת, השאלה נשאלת בעוצמה רבה, ביחס לבית הכנסת הגדול והמרכזי מכולם, ביחס לבית המקדש בירושלים. איך היה מותר להחריב את בית המקדש, ולא אחד אלא שניים, שני בתי המקדש? איך זה היה אפשרי, בניגוד ללאו מפורש שלא תעשו כן להשם אלוקיכם? אי אפשר לומר, זה הגויים עשו, לא אנחנו. אנחנו לא אחראים על המעשים שלהם, זה לא כך. כל אחד יודע שנבוכדנצר היה שליח של הקדוש ברוך הוא. חורבן ירושלים הייתה החלטה שנקבעה למעלה, ובבל היו רק השלוחים, היו רק השליח לבצע את ההחלטה. כתוב שם נבוכדנצר עבדי, ירמיהו מתנבא על בוא נבוכדנצר עבדי לעלות על ירושלים, מסבירים המצודות מה זה עבדי, איך נבוכדנצר נהיה עבדו של הקדוש ברוך הוא, עבדי שעושה שליחותי בדבר הזה, כי הוא עושה את שליחותו של הקדוש ברוך הוא בעניין. יש לזה כמה ראיות, לירמיהו הנביא היה דוד בשם חנמאל, חנמאל ידע את שמות הקודש, ובכוח שמות הקודש הוא קרא למלאכים שיבואו להגן על ירושלים, ואכן, המלאכים ירדו ועדפו את האויב, עדפו את צבא בבל. כשהקדוש ברוך הוא ראה את זה, הוא שינה את השמות של המלאכים, הוא שינה את השם של מלאך של מים ואת השם של מלאך של אש, החליף ביניהם, כדי שחנמאל לא ידע לקרוא להם, והוא לא יוכל להגן על ירושלים. זאת אומרת שזו הייתה החלטה מלמעלה. ועוד סיפור, מרשים יותר. ירמיהו ונבוכדנצר היו חברים בילדותם בבבל. ביום אחד הם מפטפטים ביניהם כדרכם של ילדים, ונבוכדנצר מספר על החלומות, על האמביציות שלו, שהוא עוד יום אחד יהיה מלך בבל ויחריב את ירושלים. וירמיהו אומר לו, תשמע חברי, אם באמת אתה תהיה מלך בבל ותחריב את ירושלים, יש לי ממך רק בקשה אחת, תיתן לי להציל ממנה מה שאפשר. ירמיהו לא העלה בדעתו להציל את ירושלים בכלל, הוא לא חשב שיש אפשרות שנבוכדנצר יסכים לזה, אבל לפחות תן לי להציל מה שאפשר. ונבוכדנצר כדרכו של חבר הסכים והבטיח. וכשהתקרב חורבן ירושלים, וירמיהו הנביא רואה את אשר עתיד להתחולל, הוא חושב לעצמו, לפחות אני זוכר את אותה הבטחה ולפחות אציל מה שאפשר. בפועל, מספר ימים לפני החורבן, הקדוש ברוך הוא הורה לו ללכת לענתות, לאחד הכפרים סביב ירושלים. ובשעת החורבן ירמיהו בכלל לא היה בעיר, והוא חזר מספר ימים אחר כך כשהוא לא יודע כל מה שקרה. זה מתגלה לו רק אחרי שהוא חוזר והוא מזדעזע, הוא קורע את בגדיו. וכל זה כדי שירמיהו לא יוכל להציל אפילו את המעט הזה שנבוכדנצר אפשר לו. עד כדי כך הייתה הגזרה מלמעלה. ואם כן, נשאלת כאמור השאלה, איך היה מותר להחריב את בתי המקדש? הקדוש ברוך הוא הרי קיבל על עצמו, איגן את עצמו בחוקים של התורה, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, הוא עצמו מקיים את מה שהוא אומר לישראל. אז איך היה מותר כביכול הקדוש ברוך הוא לתת יד וליטול חלק בחורבן ירושלים, בחורבן המקדש, כנגד האיסור המפורש? בספרים יש שאלות נוספות, שאלה של חילול השם, שאלה של בעל תשחית. הרב יונה על זה כל מיני תשובות. אבל השאלה המרכזית והחזקה מכולן היא השאלה הזו, שלא תעשו כן להשם אלוקיכם. איך זה מותר? איך מותר להחריב בית כנסת? ובפרט בית כנסת גדול כל כך. למיתו של דבר, יש יותר אחד בעולם להחריב בית כנסת. סותר על מנת לבנות. מותר לשבור בית כנסת כדי לבנות יפה יותר ממנו. אם יש בית כנסת שיש בו 100 מקומות, והמקום צר מאכיל, ויש 200-300 מתפללים, ואנשים צובעים על הקירות, צובעים על הכתלים ורוצים להיכנס, צובעים על הדלתות, ובא אדם עשיר ואומר, אני שם בבנק 5 מיליון דולר, 5 מיליון דולר לבנות בית כנסת, ויש אישורים מהעירייה ובטאבו והכל מסודר, מותר להחריב את בית הכנסת בשביל ליצוק יסודות חדשים ולהקים במקומו בית חדש. זה ההיתר היחיד בעולם להחריב בית כנסת. ואנחנו מוכרחים לומר שזה גם היה היתר במקרה של בית המקדש. אחרת פשוט היה אסור להחריב אותו. אנחנו מוכרחים לומר שחורבן בית המקדש היה על מנת לבנות יפה יותר ממנו. זה לא היה התנתקות, זה לא היה צעד של הקדוש ברוך הוא של ריחוק מעם ישראל, אלא להפך. זה היה מצב ביניים, מצב זמני של הרס, זה היה סגירה לצורך שיפוצים. מצב זמני של הרס בשביל לבנות בית אחר יותר יפה ממנו. תורת החסידות מסבירה את זה כך. בית המקדש הוא המגדלור, הוא הפרוז'קטור, הוא מקור ההשראה לעם ישראל. כשיהודי מגיע לבית המקדש, הוא מקבל החלטה להיות טוב יותר, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, לראות ולהיראות, קבלת פני שכינה. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שבני ישראל שנאת חינם, מתנהגים לא כמו שצריך, בכל התחומים, בכל המובנים, הפירוש הוא שבית המקדש לא ממלא את תפקידו. הפירוש הוא שהפרוז'קטור חלש, שהאור לא מגיע לכל המקומות, לא מגיע לכל הכיוונים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, צריך לבנות בית חדש. צריך להחליף את הפלורוסנט, צריך להחליף את הנורה. צריך לבנות בית חדש שאכן יהיה מקור השראה מושלם, שאכן ישפר בצורה משמעותית את ההתנהגות של בני ישראל. ולכן הוא מחליט להקים בית חדש, בית כזה שיבנה על ידו. בתי המקדש הקודמים נבנו על ידי בני האדם. אם זה על ידי עזרא, אם זה על ידי שלמה המלך, אבל זה היה מעשה ידי אדם. מעשה ידי אדם הם מוגבלים. אז דרגת הקדושה שהייתה בהם הייתה מוגבלת, ולא יכלה להשפיע על בני ישראל. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני אבנה בית חדש שירד מלמעלה, בניין הדקות שבריחו, והבית הזה יהיה מספיק חזק, מספיק נצחי, כדי אכן לשנות את העולם, כדי אכן להעביר את רוח הטומאה מן הארץ. וזה הרעיון של חורבן הבית. זה סגירה זמנית לצורך שיפוצים, כדי לבנות בית אחר, בית יותר יפה, במובן הזה בית יותר רוחני, בית יותר קדוש, יותר שלם, כדי שאכן יהווה מקור השראה לבני ישראל ולכל עמי העולם. בעצם, בלי ששמנו לב, נגענו כאן בנקודה הרגישה ביותר שבין אדם לבורא. בשאלה של האם רע יורד מלמעלה, בשאלה של האם הקדוש ברוך הוא עושה רע, מסוגל לעשות רע לבני האדם, מסוגל לגזור על בני האדם, או שאין רע יורד מלמעלה. וכל מה דעביד רחמנה לטב עביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, זה מוכרח להיות לטובה. בדרך זו או אחרת זה לטובת האדם. זו בעצם האתגר האמוני הקשה, הגדול ביותר, שעומד בפני האדם. אם בדורות הקודמים התווכחו על שאלות של אמונה בבריאת העולם, אמונה באלוקים, אמונה במתן תורה, אמונה בביאת המשיח, בתחיית המתים, דומה שלדברים האלה כבר התרגלנו, היום כבר לא מתווכחים על זה. הנושא שבו אנחנו מוצאים את עצמנו כל הזמן בלי תשובות, הנושא שאנחנו הכי הרבה נזקקים בו לאמונה, הנושא שאנחנו מדברים עליו הכי בשקט, הכי בחוסר ביטחון, זה הנושא הזה של אין רע יורד מלמעלה. לבוא ולהצדיק את הקדוש ברוך הוא בכל מצב ולומר, לא רק שהוא צודק והוא יודע מה שהוא עושה, הוא עושה את זה לטובה. הוא מביא הדברים הרעים ביותר באים מתוך טוב, מתוך רצון להיטיב עם האדם. אנחנו עדיין, יהדות העולם עדיין חובשת את פצעיה מהשואה האיומה. כל אדם, כל אחד מכיר, אדם מבוגר או ילד צעיר שסובל ממחלות, שסובל מאיסורים קשים לא עלינו ולא על אף אחד. מי שקצת מבין בכלכלה יכול לספר על עשירים גדולים שנתנו הרבה צדקה ובין לילה איבדו את האושר שלהם. החיים מלאים קשיים, מלאים רע, מלאים הפרעות, ובכל זאת תורת החסידות מקדשת את המאמר, מאמר המדרש, אין רע יורד מלמעלה. הקדוש ברוך הוא לא עושה רע, זה בטוח שזה טוב. בטוח שעומדת מאחורי זה כוונה טובה, רק הטוב הוא מסותר, הטוב הוא חבוי באיזה מקום, אנחנו לא רואים אותו. אבל בטוח שהוא כאן, בטוח שהוא קיים, בטוח שזה המניע המרכזי שעומד מאחורי האירועים הקשים ביותר. כמו שאמרנו, המונח הכי נכון כאן הוא אמונה. לא נוכל לשנות את זה. גדולי חכמי ישראל ובעיקר רבותינו נשיאינו לא ניסו לחפש ולמצוא את הטוב בכל מצב. להפך. השיטה של הרבי הייתה, כמו שנדבר עוד מעט, של לבקש בטוב הנראה והנגלה. לבקש הטוב יהיה גלוי. לא לסמוח באיסורים. ובכל זאת, אני רוצה היום בשיעור לפתוח חלון צר לנושא הזה. קצת לקבל הבנה כללית על הרעיון הזה של אין רע יורד מלמעלה. איפה הטוב מסתתר? אם הטוב קיים, איפה הוא יכול להסתתר? באופן עקרוני, לא נדבר על מקרים ספציפיים. לא חלילה נבוא ונצדיק אף רע או אף סבל שאדם סובל. להפך, נתפלל ונבקש שזה יהיה בטוב הנראה והנגלה. ובכל זאת הרי עומד מאחורי זה איזשהו רעיון, איזושהי הסברה, והיא מוסברת בתורת החסידות בתניה, בשלושה ארבעה מקומות. ננסה להבין את ההיגיון שעומד מאחורי אין רע יורד מלמעלה, איפה הטוב הזה חבוי? איפה הטוב הזה מסתדר? ובעיקר, למה קשה לנו לראות אותו? למה צריך להיות מאמין כל כך גדול בשביל זה? למה דברים אחרים אפשר לראות בעיניים? אפילו את הנוכחות האלוקית בבריאה אפשר למצוא, אפשר להרגיש, אבל את הנושא הזה אנחנו נזקקים כמעט ב-100% לאמונה. למה זה כל כך נשגב מבינתנו? הגמרא מספרת על רבי יהושע בן לוי, היה המורה קדוש ונעלה בצורה מיוחדת שזכה לגילוי אליהו. פעמים רבות אליהו היה מתגלה אליו ולומד איתו, ויש הרבה סיפורים על המפגשים בינו לבין אליהו הנביא. יום אחד רבי יהושע בן לוי אומר לאליהו, אני רוצה להצטרף אליך למסעות שלך בעולם. אתה נוסע כל הזמן, אתה פה, אתה שם, אני רוצה להצטרף, אני רוצה לראות מה אתה עושה. אתה הרי משמש שליח של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. אליהו סירב, אליהו אמר, זה לא בשבילך, זה לא בשביל בן אדם. ובכל זאת, רבי יהושע לחץ ואליהו הסכים, ובתנאי שאתה לא שואל אותי שום דבר. גם אם אתה תטמע על מעשים שאני עושה, אתה לא שואל. אתה לא מעורר שאלות, אתה פשוט מקבל את זה בהבנה. רבי יהושע הסכים. הם יוצאים בדרך, הולכים יום שלם ומגיעים בערב לאיזה בית. בית של זוג עני ואביון, שאין לו שום דבר בבית, אבל הם היו מאירי פנים ובעלי לב חם, וירחו אותם בצורה יפה ומיוחדת, נתנו להם את המעט שיש להם, התחלקו איתם בשווה. אחר כך, אחרי הסעודה, נתנו להם מיטה ללון, ורבי יהושע ואליהו הנביא הולכים לישון. רבי יהושע מערער בליבו, בטח בבוקר לפני שנעזוב, אליהו ישיר להם איזה צ'ק מכובד, כמו שמגיע לאנשים טובים כל כך. בפועל, באמצע הלילה הוא מתעורר, הוא שומע את אליהו הנביא קם מהמיטה, ונושא תפילה לקדוש ברוך הוא ואומר, לא סליחה, הוא יוצא מהבית, יוצא אל החצר, עומדת שם פרה שנתנה להם קצת חלב, קצת פרנסה, מכה אותה על הראש והורג אותה במקום. רבי שובין לוי תמה, זו תורה וזו שכרה, אבל הוא הבטיח שהוא לא שואל, אז הוא לא שואל. עובר עוד יום, הם הולכים שוב מסע של יום שלם, והם מגיעים בלילה לבית של עשיר גדול. מבצר, בית עם עשרות חדרים. אבל העשיר עסוק בעניינים שלו, הוא לא מסתכל עליהם, לא מארח אותם, זורק אותם באיזה פינה, לא נותן להם אפילו ארוחת ערב. אומר להם, לכו לאיזה חדר בחוץ, איזה בודקה, תשנו שם. רבי ישוע בן לוי מערער לעצמו, בטח על העשיר הזה, אליהו ייתן כזו כללה שכל הבית יתפרק עד הבוקר. בפועל, באמצע הלילה הוא קם, והוא רואה את אליהו הנביא קם מהמיטה, מרים את הידיים לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, שהבית הזה ייכון לעולם. שהבית הזה יעמוד על תילו לעולם. ושוב רבי יהושע מתפלא, איך זה ייתכן? ועוד כמה סיפורים שם יש, עד שבסוף רבי יהושע נשבר, ואומר לו, תסביר לי את מעשיך, תפרש לי את שיחתך, מה הולך כאן? אז אליהו אומר, אני אסביר לך, אבל אתה לא תוכל להמשיך איתי במסע. ואליהו אומר לו כך, אותו זוג אני, שירחו אותנו כל כך יפה, ראיתי שנגזרה גזרה על האישה, שהיא אמורה למות. משמיים פסקו דינה למוות. אז יצאתי בלילה והרגתי את הפרה, כדי שמות הפרה יהיה תחת האישה. כדי שמות הפרה יהיה במקום האישה, וכך היה של האישה ניצלו. למחרת, שעברתי תחת ביתו של העשיר, שעברתי ליד ביתו של העשיר, ראיתי שמתחת הבית יש לו אוצר גדול. ואם יום אחד הבית הזה ייפול ויחפרו יסודות חדשים, ימצאו את האוצר תחת הבית. אז התפללתי לריבונו של עולם שהבית הזה ייכון לעולם, וכך הם לא ימצאו אף פעם את האוצר הנפלא הזה. מה שאומר בעצם אליהו לרבי יהושע, האדם לא יכול להבין את מעשיו של הבורא. יש כאן מערכת, יש כאן מבט הרבה יותר רחב מקצה העולם ועד קצהו, עבר הווה ועתיד, שהאדם לא יכול לעמוד עליו. כמו שילד לא יכול להבין את אבא שלו, וכמו שאדם עם קישורים בינוניים לא יכול להבין אדם שהוא הרבה יותר חכם ממנו, קל וחומר שהאדם לא יכול להבין את הבורא שדעתו היא אינסופית. אם נעמיק בזה קצת, נמצא לכך שתי סיבות. א', האדם רואה רק את ההווה, לא את העתיד. האדם רואה רק את מה שקורה הרגע. ומבחינתו אם הרגע קרה דבר רע זה הכי רע שיכול להיות. אבל הוא לא יודע שיכול להיות שבעתיד האירוע הזה יתפרש לטובה. דבר שני, אדם רואה רק מה שנעשה בעולם הזה. הוא לא רואה מה שקורה בעולמות העליונים. הוא לא יכול לדעת שאירוע שמתפרש כאן בחיים, בעולם הזה, בצורה נוראה, הוא בעולמות העליונים בכלל מתפרש בצורה החיובית ביותר. אין לנו את אפשרות, אין לנו את המשקפיים לראות מה שקורה שם. אז המפה שפרוסה לפנינו, מפת הנתונים שנמצאת לפנינו, היא מאוד מצומצמת. ולכן אין לנו שום יכולת להתחרות בבורא, אין לנו שום יכולת להבין את מה שהוא מבין. ואני אסביר היטב את הדברים, אני אביא לכל דבר סיפור. ביחס לעניין הראשון שאדם רואה רק את ההווה. אז הגמרא במסכת נידה מביאה לכך משל מאוד יפה. שני חברים יצאו לסחורה, יצאו לעשות עסקים ביחד. הם עצרו בדרך בחניית ביניים, באיסטנבול. ופתאום אחד השותפים עולה על משהו, על איזה קוץ, והקוץ נכנס לו לרגל והוא לא יכול להמשיך במסע, הוא מוכרח להתאשפז. והחבר שלו נוסע עם הסחורה ליריד, למדינה אחרת, למדריד. אז ההוא שנשאר מקלל את יומו ואת המזל הרע שלו, ויוצא ליבו מקנאה לחברו שממשיך הלאה לעשות עסקים. ובפועל, אחרי חודש, הוא מקבל טלגרמה שהאונייה התהפכה בדרך, טבעה, החבר טבע עם כל הסחורה, והוא, בזכות הקוץ הזה, חייו ניצלו. אז הוא פתאום מבין שהרע הזה הציל לו את החיים. אז זה סוג של מקרה שהעתיד משנה את ההווה, משנה את העבר. סיפור שני, משל שני שהרבי נהג להביא אותו הרבה פעמים, זה משל מחדר ניתוח. נתאר לעצמנו עולה חדש, ממדינה פרימיטיבית, עולה מאתיופיה, שנכנס פעם למחלקה הכירורגית בבלינסון, והוא עובר ליד חדר ניתוח, החדר היה פתוח. הוא נכנס לתוך החדר, והוא רואה מחזה אימים, מחזה זוועה. עומדים חמישה אנשים, שוכב חולה על מיטה, החזה שלו פתוח, הלב פתוח. עומדים מעליו חמישה גברים חסונים עם סכינים וקודחים לו בתוך הלב. הוא בוודאי יפצח בצרחות. הוא יגיד, לאן נפלתי? לקניבלים? לאינדיאנים? לאן נפלתי? הוא יחשוב שהוא בא למקום של סוחרי איברים. כשהוא ילמד יותר, העתיד ילמד אותו שהאנשים הרעים האלה במרכאות הצילו את ליבו של החולה. אז שוב, לפעמים צריך יותר מידע, צריך יותר רוחב דעה בשביל להבין את ההווה, בשביל להבין את המציאות. זה ביחס לנושא הראשון, שהמגבלה הראשונה שלנו היא שאנחנו רואים רק את ההווה. מגבלה שנייה, וזה הנושא שמבואר בתורת החסידות בהרחבה רבה, וזה דבר נפלא. אדם רואה רק את הנעשה בעולם הזה. הוא לא יכול לדעת מה קורה בעולם הבא. עם אותו אירוע רע ונורא שקורה לו מול העיניים, ייתכן שבעולם הבא הוא מתפרש בצורה חיובית. וסיפור בנושא הזה הוא כמובן סיפור יפה מהבעל שם טוב, שמובא בכתבים של אדמו"רי חב"ד, על אותו זוג שביקש מהבעל שם טוב ילדים, ולא זכה לזה. כמה שהם ביקשו וביקשו וביקשו, הם לא זכו. וזה היה כואב מאוד, כי הם היו אנשים טובים ותמימים, ואבא תמיד היה לוקח ילדים בבית הכנסת ומרים אותם לספר התורה, ובכל זאת הבקשה שלהם לא נהנתה. יום אחד, אחרי שנים רבות של ציפייה, הם כבר היו אנשים מבוגרים, הבעל שם טוב מברך אותם בילדים. ואכן אחרי שנה נולד להם ילד. אפשר לתאר כמה הם אהבו את הילד הזה. מלכתחילה, האבא היה איש אוהב ילדים, כמו שאמרנו, אדם שתמיד מרים אותם ומחלק להם סוכריות, שיענו אמן וכו'. וכשנולד לא ילד אחרי כל כך הרבה שנים של ציפייה, זה היה כל עולמו. ובגיל שנתיים הוא כבר לקח אותו למורה שילמד אותו א' ב' ולקדם אותו, וזה היה הכל. ואכן ראו שיש בילד הזו נשמה עדינה במיוחד. ילד עם נטייה רוחנית שאהב ללמוד ואהב לדעת, ותמיד הלך בשמחה לחדר. ובפועל, בגיל שנתיים או שנתיים וחצי, הילד מת. באופן פתאומי. בוקר אחד הוא פשוט לא קם. נו, ההורים באו בטרוניה לבעל שם טוב. זה מגיע לנו? אחרי כל כך הרבה שנים של ציפייה, הילד מגיע בשביל מה? בשביל למות? ככה לשבור אותנו? לראות את הארץ המובטחת ואליה לא להגיע? וילד מיוחד כל כך. אז הבעל שם טוב אומר להם, תשבו, אני רוצה לספר לכם סיפור. לפני הרבה שנים היה מלך במדינה רחוקה, שהיה לו בן יחיד, בן אהוב, והמלך השקיע בילד הזה את כל נשמתו, שכר לו את המורים הכי טובים, שילמדו אותו, שיקדמו אותו, ואכן הילד באמת החזיר למלך באותו מטבע, ולמד והתקדם וידע והיה גאוות החצר. בגיל 10 כבר לא נמצאו מורים בעיר שיכלו ללמד את הילד, הוא התקדם מעל כולם. הוא היה עם נטיות אינטלקטואליות מיוחדות, והוא התעניין מאוד במדע וברוחניות ובחוכמה, ופשוט לא היו צריכים בשבילו מורה מיוחד. אז המורה ביקש מהכנסייה שישלחו כומר מלומד שבאמת יוכל להסביע את רצון, את רעבונו של הילד. ואכן הגיע כומר מלומד מאוד שישב ולמד עם הילד כל יום, והילד נקשר אליו והתחבר אליו וכל היום בילה איתו. אבל הכומר הזה הסתיר סוד אחד. בכל יום הוא היה מסתגר שעתיים בחדר, ואף אחד לא ידע למה. אבל זה היה תנאי שהוא הציב מראש, והמלך הסכים לזה. ככל שהילד נקשר יותר למורה, ונעשה תלותי בו, אז הוא לא יכל לסבול ששעתיים המורה מתנתק ממנו וחי חיים פרטיים. באת לפה בשבילי, באת לארמון בשביל ללמד אותי, מה זה שפתאום אתה שעתיים ביום מתנתק? ומה זה המסתוריות הזאת שאתה מסתגר בחדר ואין עוד מלבדך? אז הוא היה בן מלך בן מלך מפונק שלא יודע מה זה לא. אז הוא פשוט התחיל לטפס מלמעלה ומלמטה ומאחורי המנעול ומתחת למנעול, כדי אכן לגלות מה המורה עושה שם. ועד שהוא רואה את המורה הזה, עטוף בטלית ותפילין ומתפלל. כמובן הוא נדנד למורה עד שהוא גילה לו את הסוד, והמורה אמר לו, לפני כמה שנים גיליתי את היהדות, והחלטתי שאני מתגייר, אבל לא גיליתי את זה כי בכנסייה זה יסכלו אותי ויעלו אותי על המוקד, אז אני שומר את זה בסוד, ואני מבקש ממך שלא תגלה את זה. כמובן, הילד נדנד לו, אם זה כל כך חשוב שבעיני המורה החכם זה היה שווה לעזוב את דת אבותיו, את הנצרות, אז המורה סיפר לו עד כמה היהדות היא מיוחדת. אחרי כמה חודשים המורה ברח מהארמון, כי זה כבר, המקום נעשה מסוכן מדי, כמה זמן הוא יכול להסתיר סוד כזה שגם הילד יודע אותו. אז הוא ברח ונעלם. הילד חווה משבר קשה, המורה הזה, כל עולמו, חברו היחיד נעלם לו, והוא יודע שזה בגלל היהדות, אז הוא מחליט שהוא עושה את אותו מעשה. הוא אסף כמה בגדים, הכניס אותם בשק קטן, ועזב את בית אביו, עזב את ארמון המלוכה מאחוריו, ולא שב יותר. הלך לאיזו ישיבה, למד, גדל בחוכמה, התגייר, נעשה יהודי שומר מצוות, וכך עבר את חייו. כשהוא הגיע למעלה, שוב, כל זה סיפור שבעל שם טוב מספר להורים האומללים שיושבים לפניו, ההורים השקולים. כשהגיע אותו בחור, אותו נסיך לשעבר, אותו יהודי חדש למעלה, כמובן, פסקו לו מיד גן עדן, אדם כל כך מיוחד שעזב ארמון מלוכה, במסירות נפש ממש, התחיל לחיות חיים, חיי בדידות. ניהל את כל החיים שלו לבד, בלי תמיכה של הורים, בלי תמיכה של משפחה. כל החיים צריך להסתתר שלא יגלו אותו. בוודאי שמקומו מובטח בגן עדן. ובכל זאת, יש לו רק קטם אחד קטנטן, ששנתיים ראשונות בחייו הוא ינק חלב של אם נוכריה. אז הוא צריך לתקן את הקטם הזה, בשביל שאכן הוא יגיע לגן עדן שראוי לאדם כמוהו, אז הוא צריך לתקן את הקטם הזה. אז החליטו בשמיים שהוא ירד לעולם הזה לסיבוב נוסף של שנתיים, והוא ינק מאימא יהודיה כשרה, והיא תטהר את הקטם הזה, וכך הוא יעלה אחר כך לשמיים צח וטהור ישר למקומו המובטח בגן עדן. אומר הבעל שם טוב להורים האלו, בשמיים חיפשו בית כשר ונאמן שאכן הילד יקבל בו את החינוך הכי טוב, את האווירה הכי טובה, את החלב הכי טהור, ובחרו בכם. וכן הנשמה הגבוהה והמיוחדת של אותו גר צדק ירדה אליכם הביתה, כדי שתיתנו לה את השנתיים האלו. ואחרי שנתיים שהיא השלימה את התיקון שלה, היא עלתה חזרה למעלה. אמר להם בעצם הבעל שם טוב, כל דאביד רחמנה לתו אביד. האירוע הנורא הזה שאצלכם מתפרש כמה יכול להיות יותר מזעזע? ילד בן שנתיים וחצי שבא לעולם אחרי 50 שנה ועוזב אותו אחרי שנתיים וחצי. מה יכול להיות יותר גרוע מזה? מה יכול להיות יותר רע? מה יכול להעלות יותר ספק בטוב העליון מאשר סיפור כזה? אומר הבעל שם טוב, האמת היא שהסיפור הזה הוא הטוב המוחלט. כי הילד הזה השלים כאן את מסע התיקון שלו. הנשמה הזו השלימה את המסע שלה בעולם, והיא עולה למעלה לגן עדן צחה וטהורה. בשביל להשלים את הרעיון הזה, רק דבר קצר מהמגיד ממזריץ'. בתקופה הראשונה שאחרי הסתלקות המגיד ממזריץ', היו הרבה קשיים, הרבה צרות על עם ישראל. הצארים הטילו גזרות על יהדות רוסיה, וזה היה קשה מאוד. ולא הבינו מה פתאום קרה, המגיד הסתלק, אז לכן מה? יום, לילה אחד התגלה המגיד בחלום לאחד מתלמידיו, ואמר לו, דע לך, שכשאני הייתי בחיים, אני הייתי בעולם הזה והיו מגיעים צרות, אז הייתי מתפלל ומבקש שהצרות ייעלמו, שהצרות יתבטלו, והם אכן היו מתבטלות. כשעליתי למעלה, אחרי הסתלקותי, ואני רואה את המניעים שמאחורי הצרות. אני רואה את הטוב שמסתתר, שחבוי, מאחורי כל תיקון, מאחורי כל זיכוך. אז אני פשוט לא מתפלל. אני פשוט הפסקתי לבקש שהצרות יתבטלו. אני לא מסוגל לבקש, והצרות נמשכות. אומר המגיד לתלמיד שלו, אתה שנמצא למטה ורואה את הצרות כמו שהן צרות, כמו שהן כואבות, כמו שהן מלחיצות, אתה תתפלל במקומי ותבקש שכל זה ייגמר. תבקש שהטוב יבוא למטה אכן בטוב הנראה והנגלה, שהטוב לא יישאר טוב של עולמות עליונים, אלא טוב שגלוי, טוב שאפשר להרגיש אותו כאן למטה. וכן, מה שאמרנו, שאין רע מלמעלה בוודאי, אין רע יורד מלמעלה בוודאי שהטוב מסתתר, הוא רק חבוי, הוא רק נעלם. צריך משקפיים מאוד מאוד מיוחדות בשביל לראות אותו, ולנו אין את המשקפיים האלו. ולכן זה כל כך קשה. לכן זה ניסיון כל כך כבד. כל אידיאל שחכמים הציבו, ולו האידיאל הנשגב ביותר, תמיד יהיו אנשים גבוהים שיקחו אותו על עצמם, שיקיימו אותו בדבקות. בהקשר הזה, בהקשר של כל דאביד רחמנא לתו אביד, הרי חייו האגדיים של רבי עקיבא יכולים לשמש לנו דמות מופת לאמונה תמימה שהכל לטובה. לאמונה תמימה שכל מה שקורה הוא רק לטובה. רבי עקיבא התחיל את החיים בעצם בגיל 40. עד גיל 40 הוא היה בור, רועה צאן שמסתובב עם הכבשים בשדות שלא יודע אפילו קרוא וכתוב. נשמתו הגדולה של רבי עקיבא, הכישרון הענק הזה, עד גיל 40 לא ידע אפילו קורא וכתוב. בגיל 40 הוא מחליט ללכת לבית המדרש, הוא מחליט להתחיל את החיים מחדש. וזה מעניין. אדם אחר היה אומר לעצמו, אני כבר בן 40, מה אני עוד אספיק בחיים? ואפשר גם להניח שזה גם סוג של משבר אישי. אדם כל כך מוכשר שעד גיל 40 לא ממצא את עצמו בכלל, בוודאי האמון העצמי, הביטחון העצמי שלו אמור להיות ירוד. הוא אמור להיות די סקפטי, די חשדן לגבי הסיכויים שלו, לגבי סיכוי ההצלחה שלו. אבל רבי עקיבא מסתכל על הדברים אחרת. הוא אומר לעצמו, אני מלא רעב, אני מלא צמאון, דווקא בגלל שאני בגיל 40, דווקא הנחיתות הזאת תגרום לי להתאמץ הרבה יותר מכל אדם אחר, שעבר מסלול ישיבתי רגיל ולא רעב כל כך כמוני. ואכן הוא הולך לישיבה ל-24 שנים. לא שנה, לא שנתיים, אפילו לא 7 שנים לימודי רפואה. הוא הולך ל-24 שנים, הוא עוזב את האישה, עוזב את הבית, כדי ללכת וללמוד. והכל זה שוב מתוך הרעב, מתוך הצמאון שלו לידע, שדגר בתוכו 40 שנה. למרבה הצער, התלמידים אינם נוהגים כבוד זה בזה, והם מתים באופן טרגי. מפעל חייו של רבי עקיבא מתמוטט. אדם אחר היה אומר לעצמו, נו, אלוקים לא חופץ בתורה שלי. אלוקים לא מעוניין שאני אגדל תלמידים. רבי עקיבא כבר בן 64, הוא לא ילד. אבל לא רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר לעצמו הכל לטובה. הוא חושב מה אני יכול להפיק לקחים מהסיפור הזה. איפה לא לימדתי אותם נכון, איפה הם נפלו, איפה הם כשלו. והוא מקים, הוא בוחר לעצמו 5 תלמידים חדשים, ביניהם רבי שמעון בר יוחאי. והוא מקים דור חדש של מאורי אומה, מאורי ארץ, אנשים שהופכים להיות גדולי הדור כמוהו. שוב, אמונה זכה שהכל לטובה, הכל מוכרח להוביל למקום טוב יותר, לסוג של הפקת לקחים, והוא מיישם את זה בשטח. והסיפורים הידועים על רבי עקיבא, איכשהו יום אחד הולך בדרך עם חמור ותרנגול ונר, והוא רוצה להתארח באחד הבתים, ואף אחד לא פותח לו את הדלת, והוא נאלץ ללכת לישון ביער, והוא ביער, אז הוא אומר, לפחות יש לי נר ותרנגול וחמור, אני לא לבד. אז נושבת רוח והנר כבה, ובא חתול וטורף את התרנגול, ובא אריה וטורף את החמור, והוא נשאר בודד לבד ביער, בלי מקור של אור, בלי תרנגול שיעיר אותו בבוקר. אבל רבי עקיבא ממלמל כל הזמן על כל אירוע כזה, כל דוד רחמן על אתיו אביד, כל דוד, מוכרח שיש פה איזה טוב. מוכרח שעומדת כוונה טובה מאחורי כל האירועים האלה. ואכן רבי עקיבא זוכה לראות את זה בעיניים. בבוקר, כשהוא חוזר לעיר, הוא שומע ששודדים פרצו בלילה לעיר, והטילו הרס וביזה והרגו ורצחו. התפרעו בעיר, ואם רבי עקיבא היה שם, סביר שגורלו היה כמו גורל כולם. ופשוט אלוקים הציל אותו בזה שאנשים לא רצו לארח אותו, והוא נאלץ לישון ביער. ופתאום רבי עקיבא מבין שאם הנר היה דולק, או התרנגול היה קורא, או החמור היה נוער, הרי השודדים בעיר היו שומעים את זה, ושוב היו מגיעים אליו ליער. וכל האירועים הקשים שהוא חווה במשך הלילה, כולם בסופו של דבר היו לטובתו. אז רבי עקיבא זוכה לראות במקרה הזה בעיניים, איך שהכל לטובה. והסיפור שהגמרא מספרת בסוף מסכת סוטה, בסוף מסכת מכות, שרבי עקיבא וחבריו הולכים בירושלים, אחרי החורבן, והם רואים את הרס, הם רואים את ירושלים בחורבנה, בשיממונה. ומצד שני הם שומעים את כל המונה של רומי, הם שומעים את רומי חוגגת, ורומי נמצאת בעליונותה, בתפארתה. וזה לעומת זה, רומי בתפארתה מול ירושלים בחורבנה, והלב נחמץ. והם עולים עוד קצת במעלה העיר, ופתאום הם רואים שועל יוצא מבית קודש הקודשים. ציון שדה תחרש. והחכמים בוכים, הלב נחמץ. ורבי עקיבא מצחק. מה אתה מצחק אם שואלים אותו? אז הוא אומר להם, כשם שהתקיימה הנבואה של ציון שדה תחרש, כך תתקיים הנבואה של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אומר רבי עקיבא, זה תלוי בזה. ככל שיהיה יותר רע, כך יהיה יותר טוב. והסיפור האחרון מרבי עקיבא, שהוא כנראה המרשים מכולם, שהוא באמת השיא. רגע המוות של רבי עקיבא. טרונס רופוס, נציב יהודה, חיילי רומי תופסים אותו על שהוא מלמד תורה כנגד הגזרה שלהם, ומטילים עליו עונש מוות כחלק מעשרה הרוגי מלכות, וסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. עומדים מולו תלמידיו ובוכים, רבי, זו תורה וזו שכרה. אתה רבי עקיבא שמסרת את הנפש, היית מודל של הפצת תורה, של מסירות נפש, זה מגיע לך ככה למות בצורה מחפירה כזו. אומר להם רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצטער מתי תבוא לידי מסירות נפש והקיימנה. אומר להם רבי עקיבא, אתם לא מבינים, זה לא סוף. זה לא גורל אכזר, זה להפך, זה רגע השיא של החיים שלי. אני זוכה לשלמות שאדם יכול להגיע אליה. אני זוכה לדרגה הגבוהה ביותר שבן אנוש יכול להגיע אליה, לפרוץ את הכבלים של הגוף ולבשור את הנפש על קדושת שמו יתברך. מבחינתי זו המתנה הגדולה ביותר שכל ימי הצטערתי, כל ימי התפללתי אליה, כל ימי ביקשתי אותה. מבחינתי זה מראה שהתשובה שלי התקבלה, שהתיקון שלי רצוי למעלה. וזה רבי עקיבא. אפילו ברגע המוות הוא רואה סוג של בשורה. הוא רואה סוג של אמירה מלמעלה, אתה רצוי. אתה נשמה גבוהה שרוצים אותה למעלה. והרי עשרת הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. טוב, אז זה דיברנו על החלק של האידיאל, על החלק הזה של האמונה של אמרה יורד מלמעלה, וכמו שאמרנו, זה תמיד יישאר נשגב מבחינתנו, ואין מקום שהמילה אמונה יותר מתאימה בו מאשר במקרה הזה, כי זה באמת למעלה מאיתנו. ומעניין, אם בתניה, מור הזקן מדבר הרבה על הנושא של שמחה באיסורים, פרק חווה, והגיר את הקודש סימן י"א, סימן חו ב', השמחים באיסורים עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, הוא אומר מילים מאוד מיוחדות. הרי הרבי כמעט ולא דיבר כך. מין, לעניות דעתי, אני רוצה לומר את זה בזהירות, כאילו הרבי אמר, בשביל הדור שלנו זה יותר מדי. לבוא ולומר שאדם בדור שלנו צריך לשמוח עם האיסורים שהוא מקבל, אנחנו אגוצנטרים, אנחנו אוהבים את עצמנו מדי בשביל זה. ולכן השפה של הרבי הייתה בכלל אחרת. הרבי טבע את המושג בטוב הנראה והנגלה. לפני הרבי אף אחד לא כתב כך. אבל כל שיחה של הרבי תמיד הסתיימה, בעיקר בימים אלו של בין המצרים, שבית המקדש ייבנה למטה מעשרה טפחים. מה זה למטה מעשרה טפחים? ברור שהוא ייבנה למטה מעשרה טפחים, אלא איפה הוא ייבנה? בשמיים? כן, הרבי אמר, אנחנו לא רוצים טוב שנשאר למעלה. אנחנו לא רוצים טוב נסתר. לא רוצים טוב שלומדים עליו בספרים. טוב של רבי עקיבא. אין בנו את הכוחות לאמונה כבירה כזו. אין בנו את הלמדנות המעמיקה שתמצא את הטוב בכל מצב. אנחנו רוצים טוב נראה ונגלה, טוב שהוא כסף מזומן, טוב שמשלמים איתו במקולת. ועוד דבר, בעוד כמה שבועות נתחיל לאחל אחד לשני לשנה טובה ומתוקה. ופעם הרבי אמר, מה זה לשנה טובה ומתוקה? שנה טובה מספיק, מה איש יותר טוב מטוב? מה זה מתוק? אז הרבי אמר כן. אנחנו רוצים שהטוב יהיה מתוק, טוב שמורגש בפה. טוב שהוא באמת טוב, שנה שאכן כיף לעבור אותה. ולא שנה כזו שעוד 30 שנה נבין שהיא הייתה טובה. עוד 30 שנה נבין שהיא הייתה לטובתנו. זה יותר מדי בשבילנו. אנחנו מבקשים, אנחנו תובעים מהקדוש ברוך הוא זכותו של יהודי לבוא ולומר לקדוש ברוך הוא, כמו שילד דורש מאבא, תן לי משהו טעים. לא אוכל כזה שאתה ואימא יודעים שהוא טעים, אבל אני לא מרגיש שהוא טעים. וזה רעיון שהרבי חידש אותו, והרבי דיבר עליו בכל השיחות. שכמובן, הכל טוב, והכל מלמעלה, ואין רע יורד מלמעלה, אבל יש לנו רק בקשה צנועה, שהטוב הזה יהיה מתוק. שהטוב הזה יהיה מורגש בנו. שאכן משיח, שאכן אנחנו נמצאים עכשיו, לפני 17 בתמוז, שאכן את הצום הזה לא נצטרך לצום. שאכן משיח יבוא ובית המקדש ייבנה כאן למטה, ולא רק בספרים. ולא רק בתיאוריות ולא רק ברמת הבקשות. השיעור הזה יכול להסתיים רק עם סיפור אחד שהוא מובא בלקוטי שיחות, והרב הזכיר אותו הרבה יותר מפעם אחת. והוא באמת הכי אופטימי שאפשר. יום אחד מגיע יהודי אל רבי, אל המגיד ממזריץ', ואומר לו, המגיד, אני עשיר גדול שירדתי ביום אחד מנכסיי, איבדתי את כל רכושי ואני חווה משבר קשה. ואני לא מצליח להתמודד עם המשבר הזה. אני יודע שהגמרא אומרת, חייב אדם לברך על הרע כשם שהוא מברך על הטובה, אבל אני לא מסוגל, המשבר הוא גדול מדי. האובדן הוא גדול. מה אני עושה? איך אני מתמודד? איך אני לא מגיע למצב של כפירה, למצב של ספקות וטובו של הקדוש ברוך הוא? אז המגיד אומר לו, לך לתלמידי האהוב, זושה, רבי זושה מהניפולי, תלך אליו והוא ילמד אותך פרק באמונה. נו, הוא הולך לבית של רבי זושה, חורבה רעועה בקצה העיירה, בית בלי חימום. מים דולפים מהקירות, עלוב בכל רמה אפשרית. והוא רואה את זושה מסתובב שם וחי את חייו בשקט. אחרי מספר ימים הוא לא רואה שום דבר שאמור ללמד אותו משהו. אז הוא אומר לרבי זושה, תשמע, הרבי שלח אותי אליך כדי שתלמד אותי איך מתמודדים עם קשיים. אז זושה שומע ואומר לו, אני מתפלא על הבקשה. הרבי אמור לשלוח אותך למישהו שהיו לו קשיים בחיים, אז הוא יודע איך להתמודד איתם. לי אף פעם לא היו קשיים, אני לא יודע איך, אני לא יכול לשמש מורה להתמודדות עם הנושא הזה. אוקיי, יהפכו ימים אלה לססון ולשמחה במהרה בימינו.